שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
אנחנו היום בחיים חדשים נרצה לדבר על היצירה התיאטרונית ומאחורי הקלעים, איך אנחנו יכולים ליצור יצירות טובות יותר, איכותיות יותר, שיביאו את החיים שלנו למקום נבון יותר, חכם יותר, שנצא מההצגה ונרגיש שרכשנו חוכמת חיים, שהיה כדאי להשקיע ערב ולצאת במקום הרבה יותר טוב אל חיים חדשים. ניצה, בואי תפתחי בבקשה.
כן, אז בתוכנית הקודמת דיברנו כבר על החוויה עצמה שאנחנו מגיעים, מתיישבים וצופים בתיאטרון, בהצגה. והיום ביחד איתך רצינו להיכנס לאיזושהי הצצה למה שמתרחש מאחורי הקלעים. ממש לכל התהליך שבה הולכת ומתרקמת לאט לאט יצירה, עד שהיא מגיעה והיא מובאת והיא מוגשת לקהל הצופים. זה מתחיל באמת בכתיבה של היצירה עצמה, במלל, במילים, בטקסט. יש מונולוגים ויש דיאלוגים, ויש את התפקיד של המחזאי שהוא זה שיוצר את העלילה, הוא יוצר את הדרמה, הוא יוצר איזשהו טקסט שאחר כך הוא מגיש אותו לבמאי. הבמאי לוקח את הטקסט הזה, הוא מאבד אותו, הוא בעצם מכניס את עצמו גם לתוך הסיפור עצמו, הוא ככה בעיני רוחו מדמיין איך הטקסט הזה יכול להתעורר לחיים, הוא מופיח בו את הרוח הזו, ונותן לשחקנים, כמובן ככה יחד איתו, להעלות את ההצגה הזאת בסופו של דבר ולהביא אותה לקהל. אז היום אנחנו רוצים ככה יחד איתך הצצה לתוך העולם הזה. אז נתחיל קודם כל בעבודה של המחזאי. אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד מחזות שהם קלאסיים, שהם באמת על זמניים. מה הופך מחזה למשהו שהוא קלאסי על זמני?
ישנם כאלו נטיות, תכונות, באדם, צורות התפעלות, שהם למעלה מהזמן. קשה לנו, האמת, להתפעל ממה שכתבו איזה מחזאים של היוון העתיקה, בכלל, אפילו בימי הביניים, אנחנו רואים שזה דברים שאנחנו צריכים להתלבש במעיל שהוא לא שלנו. אנחנו מנסים, כביכול, להבין אותם, אבל זה לגמרי, לגמרי לא ניתן. אצלם היה תפיסת העולם לגמרי אחרת, פסיכולוגיה, פילוסופיה, חיים, היררכיה, ערכים, זה אנשים לגמרי לגמרי אחרים. זה לא מן הסתם שאנחנו אומרים שהאבות לא מבינים את הבנים, ויש תמיד פער בין הדורות, וכאן זה פער כזה שבכלל, אנחנו, בין אבות לבנים הפער מובן. לא מבינים, הם שונים, במה שונים אפשר להגיד, אבל כאן אפילו אי אפשר להגיד בכמה שונים ובמה שונים. התפיסת העולם היא לגמרי מאוד רחוקה מאיתנו, עד כדי כך שאי אפשר למתות. לכן אנחנו כאילו רוצים להתלבש בהם ולראות, אנחנו לא יכולים אחרת. כי אני כבר לא סופוקל ולא לא, לא, אף אחד מהם שם, וגם כן לא שייקספיר, ואפילו לא צ'כוב, או מישהו שם, לא ברכט ולא משהו יותר קרוב אלינו. זה, בכל זאת, כל גיל, כל דור, זה עם תפיסת העולם משלו. אז קשה לנו להגיד שאנחנו מבינים כל אלו היצירות שלהם. אלה בכמה שאנחנו מתייחסים לזה בכבוד, בערכה, בכמה שאנחנו משתדלים כאילו להיות בזה, אנחנו במשהו מתפעלים, כי אנחנו בני אדם ושם על בני אדם מדובר. אבל זה סוג אחר, זה התפעלות אחרת. אי אפשר לנו להבין אנשים שחיו לפני 2,000 שנה, 3,000 שנה, או אפילו לפני 500 שנה. אנשים של ימי ביניים, התפיסה שלהם בעולם, התפיסת החיים, האורך חיים והכל זה, זה, זה משהו שאנחנו לא מסוגלים לזה. לכן אני לא חושב שכדאי לנו את זה לעשות. ובכלל, במה שכן, אנחנו רוצים להיות שייכים לזה. אבל לא לחשוב שאנחנו מבינים את הסופר עצמו, כן? המחזאי. אנחנו, זה הכל תלוי יותר בבמאי, שהוא באינטליגנציה שלו, באומנות שלו, יכול כבר לתת אינטרפרטציה אחרת של אותה יצירה העתיקה, או אפילו לא עתיקה, אפילו מלפני 100 שנה, אפילו מלפני 50 שנה. בזמנים שלנו זה שנות אור, כן? ואז להתאים את זה אלינו. זאת אומרת, הבמאי יכול לקחת אותה יצירה מלפני 100 שנה או 500 שנה, ולהפוך אותה כאילו שהיא מודרנית, שהיא בר קיימא בימינו. ואז אנחנו מתחילים לראות את החיים שלנו, כאילו אותו המחזאי שכתב את זה לימים שלנו. ואז אנחנו מבינים. אבל ודאי שזה לא אותה יצירה, וזה לא אותו, זה ממש משהו אחר.
כן.
הם עושים את זה הרבה היום.
נכון.
כי בצורה כזאת הם יכולים לדבר עם הקהל הנוכחי. והם גם כן מגיעים להתפעלות. האנשים שבאים לתיאטרון, יש להם, זה בעצם יש כמה סוגים. סוג אחד שהם באים כדי לראות את השחקן. לא חשוב מה שהוא משחק, אלא הם אוהבים את המשחק שלו. האנשים אחרים, הם אוהבים את היצירה עצמה. וודאי שיצירה איך שהיא, והם, יש כאלה שיודעים בעל פה מה הם צריכים להגיד השחקנים, ואם זה לא בדיוק, הם אפילו מהעולם, כן, אומרים להם מה צריך להגיד. זהו, אז להם, הם מרגישים את עצמם טוב שבדיוק קורה על הבמה מה שיש להם בפנים. עד כדי כך. ואז זה טוב, זה קורה בדיוק בחיים מה שאני יודע. יש להם הנאה כזאת. יש אנשים שהם אוהבים ומשתדלים להפוך את כל המחזה הזה לתוך החיים שלנו, לעתיק. וכאן זה כבר, ישנם כאלו במאים שהם הולכים לקראת זה. ואני רואה שזה קורה יותר ויותר. ואז הם במשהו, ודאי שהם מקלקלים את אותו המחזה. אבל יש בזה, הם רוצים לעשות מזה איזה מוסר, איזה מסר שיהיה, כן? ולכן הם במשהו הופכים את זה למשהו מודרני. אנחנו רואים, יש כאן גם כן בלט מודרני והכל בצורה אחרת לגמרי, כבר עוזבים אנחנו כל התפעה הזאת של האופרה אפילו, ומכל שכן בלט, כבר הופכים את זה למשהו חדש, שהעיקר זה אקספרסיה.
הבא.
הבא, ביטוי הרגשות הפנימיים, הרגשות, מחשבות פנימיות, עד כמה שיותר שיהיו בולטות ומובנות לקהל הנוכחי. זה מה שהם רוצים להגיע, ואז יש לנו מזה דברים שהם יותר קרובים למחזמר אולי, לכל מיני כאלה דברים. זה מה ששייך לבמאי. נו, ושחקנים יש כאן כמה. יש כאלה שזה קלאסים, שהם פשוט חייבים ורואים את עצמם לשחק בדיוק לפי איך שזה כנראה אותו, אותו המחזאי שכתב התכוון, ואז הוא מתלבש באותו גיבור מלפני 500 שנה, ולא חשוב לו עכשיו כלום ומה, אלא הוא מעתיק וזהו. וישנם כאלו שהם חייבים להוסיף מעצמם, ואז יש סכסוכים בין השחקנים לבמאים, ויש מלחמות גדולות בתיאטרון, וזה נכון, וזה, כי הבמאי הוא גם כן צריך להרגיש את זה, כשהוא מרגיש, נראה לו שזה אחרת מהבמאי, וזה...
השחקן.
זאת אומרת, נותנים לזה פרשנויות שונות.
מהבמאי, שחקן ובמאי. כן. ואז הם מתחילים כל אחד עם אינטרפרטציה משלו על
המחזה.
וזהו. בקיצור, זה חיים לא פשוטים שם. אני מבין את זה. זה באמת המקצוע שדורש משחקן מסירות מאוד גדולה. הם חיים את זה ממש, כל החיים שלהם זה בזה. כן? שחקנים בכלל, זה מפני שהם מתלבשים באיזשהו דמות, אז פעם חשבו שזה בכלל, זה אדם שמאבד את הנשמה, כי אין לו משהו אישיות משלו. אפילו לא היו קוברים אותם באותו בית קברות, כמו כולם.
באמת?
כן, 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 היו קוברים בחלקה אחרת. כן. היו, הם, לא היו מתחשבים איתם כמו עם בני האדם הרגילים. ממש. כן. כי חשבו ש... אם הוא יודע להתלבש בדמות אחרת, זה לא הנשמה. אנשים היו מאוד פרימיטיביים. הם היו מאוד דבוקים למה שהם, וזהו. הם לא היו כמו שהיום רב גוונים וכו'. היום כולם שחקנים. אז היו אנשים כאלה שהוא חד צדדי כאילו. חד פרצופי. ולכן ככה היה היחס ל... גם כן, פעם שהיה תיאטרון, שהם היו משחקים קרוב לקהל, גם בתוך הקהל, וקהל הוא היה אומר להם מה לעשות ומה לא, וכן, והשתמשו ממש יחד, כאילו. זה היה מאוד מיוחד. כאלה תיאטרונים אפשר עוד לראות. איפה ראיתי כאלה תיאטרונים? לא זוכר שזה ממש היו יושבים על הבימה, מלך, מלכה ועוד כמה אנשים חשובים, וכולם ישבו קצת יותר. זאת אומרת, היו כל מיני סוגי כאלו תיאטרון, אני לא זוכר. נדמה לי באוסטריה, אני לא זוכר. אז מה אני רוצה להגיד, שזה, כל זה, זה טוב, אבל מה שחשוב, זה אני דווקא מזדהה יותר, אמנם שאני... די הייתי מבין בתיאטרון הקלאסי, אבל אני יותר היום הייתי נוטה לתיאטרון שהוא מתאים את כל המושג הזה של התיאטרון לחיים שלנו, שאם יש במאי שמבין איזה נשק יש לו ביד, ובכמה הוא יכול לשנות אפילו את
המחזאי
עצמו, הטקסט שלו ממש אפילו, כן? רק להתאים אותו לימים שלנו, כי הכל, הלקסיקון, המילים, הכל זה משתנה, נכון. אתה לא מדבר כמו שלפני 50 או 100 שנה, כן? אז אם הבמה יודע לסדר את זה נכון, יש לו מטרה, שהוא רוצה לחנך את הקהל, לראות את העתיד, לעבור את הזמנים המיוחדים שלנו וכן הלאה. אז הוא היה מתאים אולי גם שייקספיר לימינו, גם עוד כל מיני יצירות. אבל אני חושב שבכל זאת אנחנו חיים בזמן כל כך מיוחד, ש... העולם שלנו הוא זקוק ליצירות חדשות.
איזה יצירות?
כל היצירות שהיו עד כה, הן היו בנויות לאנשים שגאווה, קנאה, שנאה, אהבה, היה פועלת בהם, הכוח הזה היה פועל בהם בצורה אגואיסטית, זאת אומרת חד צדדית, כאילו רק מצד אחד, מצד הלקבל את הדברים האלה, לנצח, לממש את עצמו בצורה שאני קם וקובע, ואז הוא הגיבור. אפילו הצדק שלו, אפילו שלא חשוב מה. זאת אומרת, כל אחד הוא היה מופיע בצורת הגבורה על אחרים. ולא חשוב כאן, הוא היה צודק או לא צודק. זה באמת לא כל כך חשוב. חשוב שכל גיבור הוא מי שמתגבר על אחרים. וזה היה טוב בעולם שנגמר בשנות ה-2000. משנות ה-2000 והלאה אנחנו מתחילים, כבר לפני זה, אבל נגיד משנות ה-2000, אנחנו מתחילים להרגיש עולם שהוא מקושר, עולם שהוא עגול, אינטגרלי, מחובר, תלות הדדית, שאי אפשר לשחק איך שבא לך בכל הדברים. אנחנו רואים, היום המדינות מתחילות להבין וללמוד לקח, איך לא לשחק בפרוטקציוניזם. אני במה? מקווה, פרוטקציוניזם, זאת אומרת בבידול.
בבידול, כן.
בבידול. ולכן לזמן שלנו אנחנו צריכים ללמוד איך לא להיות גיבור שאתה קם בגבורה כמו איזה תרנגול ואתה מדכא את האחרים ואתה קובע את האמת וצדק שלך.
אלא
עד כמה שאתה יודע לחבר בני אדם עם כל מיני מחשבות, רצונות, מטרות שונות. ולהראות לכולם שלכולם יש מקום בחיבור, ודווקא בהשלמה הזאת ההדדית, אנחנו מגיעים לשלמות. שהוא השלמות, המטרה. ולכן כל היצירות הקודמות, אנחנו לא מוצאים שם גיבורים כאלו מה שאנחנו צריכים היום. ולכן כל התיאטרון ובכלל כל התרבות שלנו, היא צריכה לעבור כאן רוויזיה מאוד שינוי, או שכתוב
נגיד.
כן, מאוד גדול.
אז בוא נשים רגע את כל יצירות העבר מאחורינו, ונלך עם הפנים קדימה. הגדרת לי כאן עכשיו את מהותו של הגיבור החדש.
כן.
בעולם החדש אני צריך גיבור חדש. גיבור הוא נמצא במוקד המחזה.
כן.
הבנתי את מהות הגיבור החדש. בוא עכשיו נלך צעד צעד, נתנתק מכל היצירות של פעם, ונפתח דף חדש, ונלך ליצירות העתיד.
אני הייתי לוקח איזשהו מחזאי.
כן, זה מה שאני רוצה להתחיל. שלב שלב, מחזה. כן. אם אני הייתי רוצה, רק אני אגדיר מה אני רוצה ותוליך אותי. אני אומר לך עכשיו, קודם דיברנו עד כה על יצירות קלאסיות מהעבר. נתתם את הגדולים, המחזאים הגדולים וכן הלאה. אני רוצה להיות המחזאי מספר אחד בעוד 10 שנים בעולם. מאורך מספר אחד. שאני אכנס לרמת הקלאסיקה של כל הזמנים. כמו הגדולים שתיארת קודם, אבל משהו הכי עדכני, הכי מתאים להיום. לא התאמה של ישן בתרגום חדש, דף נקי. אני רוצה לכתוב את המחזה שהוא יהיה הקלאסיקה של 100 השנים הבאות.
לא.
של שנות ה-2000. המחזה של שנות ה-2000.
לא.
מה פירוש לא?
אני לא מבטיח לך שבמאה השנה הבאות זה יהיה אקטואלי.
נו, למה? תן...
לא, 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 לא.
לטווח של העשור הקרוב.
אני מקווה שהאנושות תתקדם כל כך מהר, שמה שאתה תכתוב זה יהיה טוב לחיים שלך, לזמן שלך. נגיד אם אתה עכשיו תתחיל ללמוד מה שאני הייתי ממליץ לך ללמוד, ולהיכנס באמת לשלב החדש שהאנושות עכשיו צריכה לקבל, לעטיפה הזאת, להכרה, למטרה ולהכל, מה שתכתוב זה יהיה, נו נגיד, אקטואלי 10 שנים רצוף.
חותם איתך. בוא נתחיל.
כן.
אז איזה דגשים אתה נותן לי לכתיבה חדשה של מהזה? בסגנון החדש הזה שאתה אומר. עם הגיבורים החדשים, עם אולי יש שם עלילות חדשות, לא יודע.
בבקשה, יש העולם לפניך. אוקיי. אתה לוקח את העולם הנוחקי, אנשים כמו שהם, כן. למיניהם שונים, וברמת ההתפתחות שונה, יש כאלה שחיים כמו, יש כאלה שבג'ונגל, אתה יודע,
כן.
ממש כך. ויש כאלה שחיים עם, ככה, באמצע אירופה או אמריקה.
שזה... בג'ונגל של מנהטן.
כן.
כן.
ואז אתה לא יודע מה אתה לוקח, איזה שוחה, ודאי שלא בג'ונגל, שזה לא, אתה צריך לקחת משהו אף טיפוסי.
כן.
אתה יכול לקחת אף טיפוסי מ... מ- מ- מאסיה, אבל זה עדיין לא אקטואלי כל כך. יש שם עדיין עוד התפתחויות לפני מה שאנחנו מדברים, אלא אתה צריך לקחת אירופה או אמריקה.
אוקיי.
אפילו לא רוסיה ולא דרום אמריקה.
כן.
כי שם עדיין הם נמצאים באיזשהו התפתחות חד סטרית שלהם, שעוד לא הגיעו לאיזשהו רמה שכבר נמצאים בעלו ידוע. זאת אומרת, כל המגמה של הזמן שלנו הוא עלו ידוע. לאן אנחנו מתפתחים? עלו ידוע על ידי מה אנחנו מתפתחים? עלו ידוע לאיזה מטרה אנחנו מתפתחים? עלו ידוע איך אנחנו צריכים לראות, להשתמש בכוחות שנמצאים לרשותנו כדי להגיע למשהו. איך אנחנו יוצאים מבעיות, מכל מיני המחלות שלנו, חברתיות, אנושיות, גופניות, חינוכיות וכן הלאה. איך אנחנו מרפאים את עצמנו, איך אנחנו שומרים על עצמנו כדי, לא לתת למלחמה להתפרץ מתוך חסינה הדדית וחשבונות מימי קדם שכל אחד שומר אצלו בפנים ומיודע שהתפרצו. איך אנחנו שומרים על עצמנו כלפי מכות הטבע, שאנחנו לא יודעים מה קורה. אין, בכל מקום בעולם יש לך תמיד, יש לך היום סטטיסטיקה כזאת, שאתה לא יודע מה לחכות. זה היום, ומה יהיה בעוד שנה? ומה יהיה בעוד שנה? זאת אומרת, אנחנו מתקדמים למצבים ש... אתה יודע, אנחנו לא צריכים מלחמות. מספיק לנו מה, מה שמכות הטבע מביאות לנו. האקולוגיה, ממש... משהו נורא. לא. זאת אומרת, איך אנחנו מסדרים את החיים שלנו? זה, אני מדבר רק על הצורה החומרית. נגיד שאנשים נמצאים באיזשהו מבוכה, והם לא יודעים מה לעשות. אתה יכול לכתוב מחזה, על כמו שעכשיו קורה בבוסניה שם, כן? שזה הצפה כל כך גדולה ששם, אלפי אנשים, שם מיליון אנשים, בלי גג, בלי בית, בלי רכוש, בלי כלום, ברחו מהביתים שלהם, שהכל מוצף. אתם ראיתם את זה, לא?
Mm-hmm.
משהו נורא. זהו, או שקורה משהו שם בדרום אמריקה. זה דברים שיום יום יש לך בכל מקום שבעולם, ויהיה עוד יותר. אז אתה יכול לקחת, נגיד, מחזה מתוך זה. אתה יכול לקחת... כל דבר שזה דרמה של אנשים שבאים נגיד מאפריקה, איך שהם מגיעים לאירופה באוניות האלו שחצי מהם טובים שם בים, כן, ובים התיכון שם באמצע, ואלו שמגיעים, באיזה צורה הם מגיעים ומה, איך הם חיים, איך מסוריה בורחים אנשים, מיליוני אנשים ברחו מסוריה, עם הילדים, עם הכל, תראה מה שקורה עם המדינה שלמה. מי צועק על זה משהו? כלום. מישהו עושה משהו? כלום. תעשה, תראה, הרגו שני ערבים אצלנו שם ליד, לא יודע, נו, לפני יומיים, כן? תראה איזה רעש בכל העולם, תראה שם הורגים 1,000 אנשים ביום, כלום חוץ מזה. שום דבר. אפילו לא, 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 לא אומרים שזה קרה. כן? זאת אומרת, תראה איך העולם הוא עד כמה שהוא לא בצדק, עד כמה שהוא כולו מכוון לכיוונים איזה ואלו ואלו ואלו, איזה יש לו. כל הדברים האלה הם פועלים בחזרה על העולם, על אקולוגיה, על האנושות, והדברים האלה, עד כמה שאתה לא נכון מקבל את התמונה ורואה אותה לא נכון, אז התמונה הזאת מתחילה, היא הופכת להיות עוד יותר גרועה ועוד יותר גרועה. עד שאתה תבין שאתה צריך להשתנות כדי לקבל תמונה נכון, בצורה נכונה, להתייחס אליה נכון, בצדק, ביושר וכן הלאה. יש לך מה לכתוב. בהתאם לזה, אחרי המחזאי, אז...
עוד לפני שזה, עוד במחזאי, מה כן. הלקח? מה הלקח? דיברת בתוכנית הקודמת, אמרת שהמחזאי
מעביר... שאין לנו, שאנחנו מתקרבים לסוף. וכאן אתה צריך להראות להם, ישנו הפתרון. הפתרון זה החיבור ויחס נכון בינינו. אנחנו ביחסים בינינו יכולים לרפות את כל הסבל האנושי. כולל מכות הטבע, שאנחנו מזמינים אותם ביחס הלא טוב במערכת האנושית. צריכים לכתוב את זה כדרמה, כחיפוש של בני אדם שנמצאים ממש בכובד ראש, שחושבים בכל זאת מה לעשות עם העולם הזה, מה לעשות עם החיים. לא כדאי להוליד לי ילדים, לא כדאי לעשות שום דבר בעולם הזה. אם אין ברירה, אולי לקבל איזו כדור ולאט לאט ללכת וזהו בשקט. כן, כי אין... אני קראתי, אני זוכר איפה זה, זה נדמה לי על המהפכה הצרפתית. זה היה... המהפכה הצרפתית, ששם היו אנשים שהיו מבקשים מחיילים, תהרגו אותנו. עד כדי כך היה סבל גדול. הם היו מעמידים ליד הקיר וביקשו, תהרגו אותנו. ואתה יודע, הרובים האלה היו יקרים, זה לא היה רק חיילים היו. אדם לא יכול להרוג את עצמו ככה בקלות. אז היו מבקשים, היו עומדים ליד הקיר וזהו. נתפטר מכל הדברים האלה וזהו. ככה זה היה, זה אמת.
אוקיי, אז מתוך עומק הטרגדיה של...
אני הייתי מכיר אדם אחד ברוסיה, שהוא היה אומר שהם עבדו שם במשהו, ובאיזשהו מחנה עבודה, בזמן המלחמה, והיה באוטו מעמיס אנשים מהעובדים, ומעביר אותם לבית קברות, ובדרך לבית קברות היו ממיתים אותם עם גזים, בתוך האוטו. כן? אז הוא היה עושה חשבון, בשביל מה לעוד לעבוד כאן כל כך קשה, וצועקים ונותנים מכות לי, אני אכנס עכשיו לאוטו, ואני זה, ככה הייתה לו מחשבה, בשביל מה עוד לסבול? עוד כמה מכוניות עד שאני זה, כן? כי היו כאלה שהיו בורחים לסוף התור, ובסופו של דבר... הוא כבר רצה להיכנס לאוטו, והוא עשה כמה צעדים והיה צריך להיכנס. ומישהו עמד בדלת, הוא אמר, סטופ, ארוחת צהריים. אצל גרמנים זה ככה. סגרו את האוטו ונסו. ואז הוא ניצל וסיפר לה את זה בשנות
ה-60. לתקופה שלנו, זאת אומרת, אז אתה אומר, אנשים היו מוכנים להרוג את עצמם, למות ולגמור עם החיים.
כן.
והיום אנחנו לא הורגים את עצמנו, אבל לוקחים סמים.
כן.
פחות או יותר אותו דבר. כן. כאילו, זה ההשוואה. זאת אומרת, אז אם אני חוזרת באמת למחזה.
כן, בדקה שנותרה.
במחזה, זה איזשהו רגע C, נכון?
כן.
כאילו, זה איזה רגע C. ואז מגיע באמת הקטרזיס, ההתרה.
כן.
בכל מחזה.
כן.
ומהו הפתרון שאתה...
חיבור. רק בחיבור הדדי, ביחס יפה בין בני אדם, אנחנו מגיעים באיזון עם בינינו ועם הטבע, וחיים חיי גן עדן. בזה אנחנו נדע איך לפתור כל הבעיות. אין חוק אחר שאנחנו צריכים לקיים בעולם הזה, חוץ מחוק האיזון. אנחנו לומדים את זה מהטבע, מהטבע הפנימי שלנו, של החיים גופניים, חיי טבע דומם צומח, וחי, וכך אנחנו צריכים גם כן לעשות בדרגת המדבר.
אז אם אני שואל במשפט אחד, המחזה שהוא יהיה הקלאסיקה של השנים הקרובות, זה מחזה שהוא מה?
החיבור. החיבור הנכון בין בני האדם.
תודה לך, הרב לייטמן. לצערנו הרב, הזמן שלנו נגמר.
כן, ואתה תמצא לזה איזה שם יפה.
תודה ניצה, תודה גם לכם, אני בטוח שגם אתם תמצאו עד הפעם הבאה שלנו כל טוב, חיים חדשים, להתראות.